הגענו לפרק ד', פרק ד', במעבר למהלך האידאות בישראל. במהדורה של מוסד הרב קוק זה נמצא בעמוד קופטט, סוף קופחט, תחילת קופטט. זה מאוד מעניין. לרב קוק יש מאמר שהוא כתב אחרי שהוא עלה לארץ בתף שריש סמך דלת. הוא נאם בהלוויה של הרצל, בנימין זאב תיאודור הרצל נפטר בשנת תף ריש סמך דלת, כף תמוז, מחר לפני 115 שנה. עכשיו זה מאוד מעניין, כי הרב קוק בהספד שלו על הרצל שהופיע בספר, מופיע בספר מאמרי הראייה ונקרא המספד בירושלים, מסביר בדיוק ברוח המאמר למהלך האידאות. יכול להיות שזה אפילו נכתב, הדברים נכתבו איפשהו במקביל. הוא נשא הספד וכתב את הדברים אחר כך. זה מופיע, אני חושב, באחד הפנקסים האחרונים שיצאו. המספד בירושלים, כן. במאמרי הראייה יש. אני רק אומר שזה התגלה למפרע שהוא כתב את זה. לא, ידענו שהוא כתב את זה, ידענו שזה דברים שהוא כתב, אבל לא ידענו איפה זה היה. אז עכשיו אנחנו יודעים שבאחד הפנקסים הוא כתב את זה. אחר כך זה... זה יצא לאור במאמרי הראייה. אז המהלך שהרב מסביר שם במספד בירושלים מאוד דומה למהלך של האידאות, למהלך האידאות. למה? כי הרב קוק מסביר שבאומה יש שני כוחות שקורא להם יהודה ויוסף. יוסף אחראי על הכוח הארצי, החומרי, מה שאנחנו מכנים במאמר הזה האידאה הלאומית, ויש את יהודה שאחראי על האידאה האלוהית, הרוחנית. ובמצב השלם הם אמורים להיות ביחד, לעבוד ביחד, בשיתוף פעולה. מתי שהם נפרדים אחד מהשני, זאת אומרת שיש ניתוק אחד מהשני, אז מתחילה האפשרות לגלות. ומה קרה לממלכה של עם ישראל? התפצלה לשתיים, נכון? ממלכת ישראל בצפון, ממלכת יהודה בדרום, ירושלים ודרום.
בנימין גם היה
יהודה. בנימין זה סיפור בפני עצמו מעניין. בנימין הוא איפשהו כאילו באמצע, הוא יכול להיות בשיתוף פעולה עם הצפון, עם ישראל, ויכול להיות בשיתוף פעולה עם יהודה. בגדול הוא קשור ליהודה, בגדול. אבל מצד שני הוא הבן של מי? בנימין? של רחל. זאת אומרת הוא שייך לארציות, זאת אומרת למימד החומרי של רחל. אבל זה סתם, אני נותן לכם סוג של מראה מקום, תעיינו במאמר המספד בירושלים. אני מזכיר אותו עוד פעם בגלל ההזכרה מחר להרצל, בעצם כף תמוז. ותעיינו לקראת כף תמוז במספד שהרב נסע על הרצל בכף תמוז, ותראו שיש הרבה מאוד היבטים דומים. עכשיו, הרב בעצמו במאמר נוגע בגלות. מה זה גלות? למה עם ישראל מקבל גלות? אז הסברנו, גלות זה הפרדת האידאות. למה צריך להפריד את האידאות? אז נתנו דוגמה כמה פעמים, שכשבן אדם קיבל הרבה כסף והוא השתמש בכסף לדברים לא טובים, אז מה התיקון שלו? לוקחים לו את הכסף ואז הוא חוזר להתאפס, הוא מבין מה חשוב בחיים. אבל מתי שיש לך הרבה מאוד כסף, אז אתה עלול לסטות מהמגמה. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת? אצל עם ישראל, גם עוד שהוא היה במדבר. איזה אירוע הגמרא במסכת ברכות, חז"ל אומרים שהוא נבע בגלל שהיה להם הרבה מאוד כסף.
ממש.
עגל הזהב, נכון? ודי זהב, ודי זהב בגלל הרבה זהב שהרבית, בגלל זהב שהרבית עליהם. מה? כן, וזהב עשו לעגל. לא, אבל זה הדרשה של חז"ל, שאנחנו אומרים ודי זהב, שכאילו היה להם די זהב, הרבה זהב. הגמרא שנותנת דוגמה, נכון? משל למה הדבר דומה? לבן מלך, לבן שאביו רחץ אותו וסח אותו ונתן לו קופה של מטבעות ושם אותו בפתח של דברים לא צנועים, נשים פרוצות. מה יעשה הבן ולא יחטא? זה מה שהיא נותנת שם דוגמה לסיפור של העגל. למה עם ישראל עשה העגל? מה אתה רוצה? היה להם כל כך הרבה זהב, מה הם יעשו? מה הם יעשו אם לא יעשו עגל? זאת אומרת, מה חז"ל רוצים להגיד לנו במשל הזה? שהנטייה החומרית באומה נובעת מהרבה חומר. מתי שיש לאומה הרבה חומר, מה קורה לה? היא נוטה לחומר. כמו שאתה תיתן לבן אדם גוף יפה ועוצמה פיזית וכסף, אז הוא יתחיל להתלהב מזה. זה כיף, אני נראה טוב, יש לי כסף וזה. וממה זה מרחיק אותו? זה מרחיק אותו מהרוחניות. מה זה הרוחניות? בשביל מה אני חי? מה המשמעות של החיים שלי? מה טעם החיים? לשם מה אני צריך את כל היופי הזה? זאת אומרת, יש נטייה לחומרנות לאטום את האדם מפני הרוחניות. יש נטייה כזו. עכשיו, אז אולי באמת יותר טוב לחיות בלי חומריות. זה הכי טוב, נכון? זאת אומרת, בוא נחיה בלי כסף ובלי גוף יפה וגוף חזק, ואז נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא, איזה יופי. נכון? זה פתרון מצוין. זה פתרון הגלות. הגלות היא בעצם סוג של שלב מעבר, שהתפקיד שלו הוא להרחיק את כל הכנילים החומריים כדי לגרום לאומה להידבק בהשאלה. מה החיסרון בזה? מה? אין גוף. אין גוף. מה הבעיה שאין גוף? אז מה אם אין גוף? אז נהיה עם רוחני. מה הבעיה?
לא נגלה את הרצון.
מה? לא נגלה את רצון השם בעולם. השם לא ברא את העולם בשביל שיהיה בו עוד מלאך. מלאכים אנחנו יודעים שהם יודעים להיות רוחניים. אנשים בלי כסף אנחנו יודעים שהם יכולים להיות מחוברים לאלוקים. אבל אנשים עם כסף מחוברים לאלוקים, זה חידוש. אנשים עם גוף חזק שמחוברים לאלוקים, זה חידוש. אנשים עם יצרים שמחוברים לאלוקים, זה חידוש. בשביל זה השם ברא את העולם, לא בשביל שיהיו עוד מלאכים. כי מלאכים יש הרבה בשמיים. וגם פרושים ונזירים יש בעולם. אבל אנשים שמחוברים לחומר, מחוברים לעולם הזה, מחוברים לאלוקים, לא מצוי, לא קיים. ובגלל זה כל הדתות בעצם הם סוג של, כמו שאמרנו, הפרדות בין חומר לרוח. כל תמצית החידוש של עם ישראל בעולם זה חיבור הרמוני בין חומר לרוח. זה מה שבאנו לחדש בעולם. שגם כשיש לך כסף, אתה מחובר לאלוקים. וגם כשיש לך בתים יפים, אתה מחובר לאלוקים. בפרשה האחרונה, רש"י מפורסם מאוד. מה העצה שיעץ בלעם לפני שהוא הלך במדיין בחזרה? אלוהיהם של אלה שונא זימה. תכשיל אותם בבנות. מה זה אלוהיהם של אלה שונא זימה? הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ככה מסתכל ואומר, נו, זה לא יפה. מכוער, אתה לא צנוע. ככה הוא מסתכל עלינו מהשמיים ואומר, הוא שונא זימה. מה הכוונה שונא זימה? מהי הזימה?
זה לקחת בעצם כוח חיים שהוא טוב ולקחת אותו למקום שהוא לא...
נכון, זאת אומרת, זה דומה מאוד לעניין של הכסף. זה לא סתם שנתנו משל למה הדבר דומה, לבן שיושיבו אותו איפה? במקום הזה של הפרוצות. למה? בגלל שהפריצות היא לקחת את כוח החיים ולהמשיך אותו ללא מקורו. מה זה פריצות? זה שאיפת חיים, רצון לקיום, אבל שהוא מתנתק מהמקור שלו. המקור שלו הוא האלוקות. אז מתי שהרצון לחיים מתנתק מהאלוקות, מה נהיה? זימה. זאת אומרת, מהי הזימה? בקשת עונג החיים ללא הרצון האלוקי. זה זימה. זאת אומרת, באדם יש כוח חיים, כוח החיים גורם לעונג. כשאדם אוכל אוכל, טעים לו. למה זה כיף לאכול? בעומק זה בגלל שזה נותן לך חיים. האדם מחפש חיים. אלא מהי? שבקשת החיים הזו עלולה להוביל את האדם לבקשת עונג שמנותקת מהחיים. עונג ללא חיים. ויכול להיות חיים ללא עונג. וגם קיים. כי האדם בעצם רוצה לעשות את רצון האלוהים, אבל הוא לא מתענג מזה. אין לו שמחה בדבר הזה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, המצב השלם של עבודת השם אמור להיות עבודת השם מתוך שמחה, מתוך עונג. לעבוד את השם, שבן אדם קם בבוקר ואומר אני עושה את מה שהשם רוצה, למרות שבסה לי, זה לא משמח אותי, זה מדרגה. אבל המדרגה האמיתית זה שבן אדם עושה את רצון השם והוא באמת מתענג על זה, להתענג על השם.
יש את הגמרא שאומרת את אומר יבשי במסך הזיר, יבשי בזה וזה, כאילו אלא בא לי את זה ואני מוצא את זה, אני רוצה את זה, אתה אומר לעשות שבי שבשמים גזר עליי.
כן, אז אתה אומר, אם אני מבין את הקושייה שלך, זאת אומרת, מה זה אומר? זה באמת אני רוצה את זה, אבל אני כופה את עצמי למה שהשם רוצה.
כן.
זה לא סותר. למה זה לא סותר? כי זה שאני אומר שאני נמשך למשהו, זה לא אומר שאני לא נמשך יותר למשהו אחר. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לעשות ספורט בשביל לשמור על כושר, אז האם לא בא לו על העוגה הטעימה הזו? לא בא לו לאכול את המאכל הזה? בטח שבא לו. אבל מה בא לו יותר? מה הוא רוצה יותר? הוא רוצה יותר לשמור על כושר. אז לא מדובר פה בזה שיש משהו אחד שכיף לי ומשהו אחד שלא כיף לי, אלא יש משהו אחד שכיף לי, יש משהו אחד שהוא יותר מכיף, יש משהו אחד שהוא מחבר אותי לעומק החיים. וזה המשמעות של אפשי ואפשי. אפשי, אני נמשך לזה, אבל יש משהו אחד שאני רוצה יותר מזה. זאת אומרת, אדם אומר, מה, אני לא נמשך לאישה הזאת, אני נמשך. אבל יש משהו יותר עמוק מזה, שזה טעם החיים שלי. ושם אנחנו צריכים לשאוף. זאת אומרת, השאיפה שלנו זה לא שאין לנו משיכה למשהו, אלא יש לנו משיכה, ועם זה יש משהו יותר גדול שמכוון את החיים שלנו. זה הפתרון לשאלה שהעלית, שהיא שאלה טובה. בכל אופן, כל זה היה כדי להסביר את המושג אלוהים של אלה שונא זימה. אז מה הכוונה שונא זימה? אלוהים של אלה שונא זימה, בלעם מרגיש בחושים שלו שמה שעם ישראל מאמין בו מנוגד לזימה. למה? כי הזימה, המשמעות שלה הוא החיים ללא אלוהים. ומבחינתו זה שונא זימה. כי הזימה באמת המשמעות שלה זה עונג ללא אלוקות. אידאה חומרית ללא אידאה אלוהית. ככה יובן גם מה עומק העניין של הפאור. כי הפאור והזנות הולכים ביחד. למה? בגלל שמה זה חומר ללא רוח? מה זה? מה? יותר מזה, הרוח בעצם זה כשאתה לוקח את החומר והופך אותו לחלק מאורגניזם, נכון? מה הרעיון בעצם? מה זה פסולת בעולם? מה זה פסולת? פסולת זה אומר שיש חומר ללא חיוניות. זאת אומרת, הצד החיוני שבו לא קיים. אז הוא נפסל. פסולת, הוא יוצא החוצה. מה זה כשאדם אוכל והאוכל הופך להיות חלק מהגוף שלו, אז מה האוכל הופך להיות? הוא בונה את הרוח של האדם, מסביע לכל חי רצון. אדם אוכל והאוכל הופך להיות חלק מהחיים שלו. אז מה זה אומר? זה אומר שאוכל זה חומר או רוח? זה חומר שהופך להיות חלק מבניין הרוח של האדם, נכון? אז מה זה חומר בלי רוח? פסולת. פסולת. זאת אומרת, למה זה מסריח? למה פסולת יש בריח לא טוב? בגלל שהיא מנוטרלת מהמימד המקודש. מתי שדבר מחובר לעולם הרוחני שלו, הוא לא מסריח, כי הוא חי. כשהאדם חי, הגוף שלו לא מסריח ברמת העיקרון. אבל מתי שהוא מת, אז הוא מסריח. למה? בגלל שהצד החיוני שבו כבר לא קיים, אז הוא הופך להיות חלק מהחומר, והחומר עצמו יש בו הרבה חיידקים שמבטלים אותו, אז לאט לאט הוא מתפורר והריקבון יוצר את הריח הרע. מה שאומר שכל דבר בעולם שיש בו ריח רע, זה נובע מזה שהמימד החיוני שבו התפוגג. היה בו משהו חי והוא מת והלך. זה הריקבון. זה אומר שככל שדבר חי יותר, יש לו ריח טוב. שימו לב שתינוקות יש להם ריח טוב. מהרגע שהם יוצאים לאוויר העולם יש להם ריח טוב, ואפילו לפסולת שלהם אין ריח רע. כי כל כולם זה רק חיוניות טהורה. זה טהור. זה פשוט הם מעבירים את החיים נקי. ברגע שנכנס אצל הבן אדם רצונות לעצמו, רצונות מיותרים, נכנס שם הרבה מאוד פסולת. שם הרבה הרבה פסולת. מה? כי הדגן בעצם זה היכולת של האדם כבר להתחיל לעשות ברורים בין טוב לרע. זאת אומרת, החלב זה מאכל נקי. נקי, כמעט בלי פסולת. אבל ברגע שהוא אוכל דגן, כבר בדגן עצמו יש פסולת, יש טוב ורע. אז הוא מתחיל לעשות ברורים, והברורים הם מכניסים לתוכו גם ריח רע. הריח הרע פירוש חיים ללא רוחניות. חיים שלא קשורים למקורה. זאת אומרת, הפאור הוא קשור לזנות, בגלל שזה האידיאולוגיה של הזנות. הזנות זה המייסה, זה החטא. אבל מה האידיאולוגיה של החטא? זה הפאור. זה לעבוד לפסולת. אלוהי הפסולת. אלוהי החומר ללא הרוחניות. זה העניין. ולכן הנשים האלה מושכות את עם ישראל לזנות ואומרות להם למה לעבוד? לפאור. בגלל שהפאור זה בדיוק העניין שלו. זה לעבוד לפסולת, לעבוד לחומר המנותק מהרוח. וזה הזימה. הזימה זה ההפך מהאלוהות. כי האלוהות, מה היא גורמת לאדם? להרים את החומר אל הרוח. ומה זה הזימה? להוריד את הרוח אל החומר. לקחת את הרצון של האדם לאלוהות, להוריד אותו לקליפות, לפסולת, לכל הסיפור הזה. כן.
אתה מבין שמשתמש במושג אלוהי הפסולת, אני כבר הופך את החומר למשהו עם אלוקים, משהו שהוא
מוכנים. אתה צודק, זאת ההטעיה שהייתה שם. זאת אומרת, תמיד כל אידיאולוגיה שיש בעולם יש לה איזה גורם שמושך את האנשים אליו. מה גורם לנו להימשך למשהו? הרע או הטוב? הטוב. מה שגורם לאנשים להימשך למשהו זה הטוב שבו. אלא מהי? שהטוב הזה יכול להיות מעורבב במלא דברים רעים. אבל בגדול אני נמשך לדבר הטוב. אדם לא רוצה להימשך לדבר רע. הוא מאמין שבדבר הרע הזה יש משהו טוב, אחרת הוא לא נמשך אליו. זאת אומרת, מה יגרום לבן אדם לרצות להימשך לדברים מסריחים? מה? למה? למה חתול נובר באשפה? בגלל שהוא נהנה מהסירחון? כי זה מה שמחיה אותו, הוא חי על זה. למה זבובים מחפשים פסולת? אנחנו אומרים, איך זה מגעיל. אבל בשבילו זה לא מגעיל, בשבילו זה, הוא חי על זה. מה? בפסולת הכי מגעילה בעולם, אין שם איזה מימד חיוני? יש שם, בטח שיש שם. אבל מה שחיוני בשביל זבוב, לא חיוני בשבילי, אותי זה מגעיל. אלא מהי? שיש אנשים שבמדרגה הרוחנית שלהם הם כמו זבובים, מבחינה מסוימת. כי הם אוהבים לחיות מדברים שהעיקר שם זה הפסולת.
זה דבר כזה שבן אדם רע נמשך לבן אדם רע?
לא, בן אדם רע הוא מוצא טוב, הכוונה הוא מזהה במה שאנחנו רואים רע, טוב. זאת אומרת, הוא חושב שהדבר הזה טוב. לדוגמה, אדם רואה מעשה אלימות ונהנה מזה. הוא נהנה, הוא אוהב לראות קרבות, היאבקות וגלדיאטורים וכל מיני דברים כאלה. מה מושך אותו לשם? מה?
אקשן.
מה זה אומר? מה זה אומר? בגדול זה נותן לו תחושה של חיות, של חיוניות, של עוצמה. יש שם עוצמה. עכשיו זה עוצמה חייתית, כי גם לחיות יש כזאת עוצמה של לטרוף, לאכול, להרוג, אבל הוא מזהה שיש שם עוצמה. עכשיו העוצמה הזו היא עוצמה שחסר במה בעוצמה הזו. מוסר, כן, אין שם מוסר. אתה רואה גלדיאטורים מתגוששים, זה לא קשור להוא טוב יותר או רע יותר, הוא חזק יותר. חזק יותר יש גם בטבע. אז מה חסר לאדם הזה? חסר לו חיבור של הכוח לערך. אז נגיד לדוגמה, כשילד רואה סרט ילדים מצויר שיש בו מאבק בין טוב לרע והטוב מנצח את הרע, שם כבר יש מוסר. ולא סתם מאבק של חזקים בחלשים, אלא מאבק של הטובים ברעים, וזה כבר מחבר אותו למשהו רוחני. אבל אם זה מאבק נטו של חזקים בחלשים, זה חייתי לגמרי. עכשיו באדם אין משהו חייתי כזה שהוא נהנה לראות את החזקים מנצחים את החלשים? יש לו. והעבודה שלו זה להתגבר על המימד הזה ולהתרומם מעליו. בכל אופן, כל זה היה בשביל לנסות להבין שגם כשאתה רואה בן אדם שנמשך למשהו שנראה לך רע מאוד, זה בגלל שהוא מזהה בתוך העומק של הקליפה הזאת איזה מימד טוב. אלא מהי? שאנשים בריאים סולדים מדברים שמחוסים בקליפה כזאת נוראית. אדם בריא הוא מזהה שבפסולת בעיקר יש פסולת, אין שם, הטוב ששם מחוסה בכל כך הרבה קליפות שאתה בורח משם. אתה אומר, מה, בשביל החיוניות, הכלום חיוניות הזאת, אני אוכל את כל הזבל הזה? מה פתאום? אני בורח משם, הסירחון הורג. מה, בתוך הנצרות ובתוך כל מיני כתות למיניהן, אין איזה גרעין של איזה משהו רוחני? יש, אבל זה מחוסה בכל כך הרבה קליפה שזה גורם לבן אדם עם נפש עדינה לברוח משם, כי אומר, זה כל כך מגעיל, כל כך סירחון בוקע משם, שאני לא מסוגל להתקרב לשם. אז פורסם הסיפור על הרב קוק, כשהוא היה ילד, אז הוא אמר שהריח של הכנסייה שהיה בוקע, כשהוא היה עובר לידה, זה היה כמו בית כיסא. המריח, מהריח של הכנסייה, ריח של בית כיסא. למה? בגלל שהוא היה מאוד רגיש מבחינה רוחנית. מי שרגיש מבחינה רוחנית, הוא מזהה בחוש הריח שלו, חוש הריח הפיזי או חוש הריח הרוחני שלו, הוא מזהה מה יש פה סירחון. לפעמים אתה יכול להרגיש את זה כשאתה נמצא ליד אדם שנראה לך מאוד מקולקל. אתה לא יודע להסביר, אבל אתה מריח שם משהו לא טוב. עכשיו אתה תשאל, אתה מריח את זה? לא מריח את זה פיזית, אני מריח את זה, אבל אני לא יודע להסביר בהיגיון, אבל יש שם משהו מקולקל. זה חוש רוחני, הנשמה מריחה. וגם חז"ל אומרים שהמשיח, הכוח שלו יהיה להריח ולדון, לשפוט לפי הריח. מה זה אומר? זה אומר שהכוח השיפוט שלו לא ינבע מהראש, כי הראש יכול להטעות אותך הרבה פעמים. נכון, לפעמים אתה שופט בן אדם ואתה אומר, וואלה, לפי כל הפרטים הוא נראה בסדר, אבל הנשמה יודעת מתי יש פה משהו רכוב, מרגישה את זה. כל זה היה כדי לתת תמונה למה קורה מתי שהחומר מתנתק מהרוח. מה קורה? נרכב, ריקבון, סירחון. מה מסריח? הרוח או החומר?
החומר.
אתם מבינים מה קורה פה בעצם? זאת אומרת, מה התפקיד של הגלות? זה להפריד אותנו מהחומר. אנחנו נפרדים מהחומר, ואז אנחנו מתחברים לרוחניות. כשאתה מתחבר לרוחניות, אז מה שנהיה לך זה אתה נהיה עם ריח נהדר, רק שאין לך גוף. הריח נפלא. אבל זהו, אתה נשאר מלאך. וזה מה שקורה בגלות. זה תפקיד הגלות בעם ישראל. תפקיד הוא, מה? לבטל את האומה הזאת אי אפשר. נצח ישראל לא ישקר, לא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. לעם ישראל יש תפקיד נצחי. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך שיהיה לו בעולם דרך להופיע. איך הוא יופיע בעולם בלי שיהיה לו עם? עם זו יצרתי לי תהילתי אספרו. אז מה התיקון של עם ישראל כשהוא יורד למטה לדיוטה התחתונה? להוציא אותו מהעולם הזה. איך אתה מוציא אותו מהעולם הזה? אתה מנתק אותו מהחומר, ואז הוא הופך להיות סוג של משהו מוזר כזה. צד אחד הוא חי, צד שני אין עם בעולם שחי ללא ארץ. אז הוא הופך להיות סוג של שד, משהו מוזר כזה, יצור שהוא חי אבל לא חי. דו חי, חי בעולם הזה אבל בעולם הבא. וזה מייצר בעומק, זה מייצר גם את השנאה העמוקה, האנטישמיות, שהגוונים השונים שלה נובעים מזה שמזהים בו משהו שהוא לא מכאן. זה משהו שהוא לא כמו כולנו, הוא לא כמו בן אדם. והשנאה הזאת נובעת מזה שאתה, מה אתה שונא? אתה שונא את השונה. יש שנאה לשונה, למשהו מוזר, למשהו לא כמוך. זה קשור קצת למה שאמרתי לפני כן. אלוהים של אלה שונא זימה. כאילו בלעם, בעין הרעה שלו, הוא מזהה כאילו השם שונא את הזימה. אבל זה לא השפה. מה זה שונא זימה? זה פשוט הוא שונא מזה. זה מהות שונה. זה לא מה שאתה שונא את זה. זה אומר שאתה רחוק משם. הוא קולט את זה, בלעם בעין הרע שלו קולט את זה, הוא מכיר שפה אחת, שונא. הוא מכיר רק אנטי. אלוהים לא, הוא מעל השנאה, מה הכוונה? הוא שונא. הוא נמצא בעולם הצילי, בעולם הצילי, אז הדברים האלה, לא, הוא לא נמצא שייך למרחבים האלה, מרחבי הזימה. זה לא נובע משנאה, זה נובע פשוט משייכות לעולם אחר.
התנתקות
מהרוחניות וחומריות, ואז התשובה של זה זה התנתקות מהחומריות ובעצם הייתה רוחניות, ואז מיד נוצר לאט לאט איזה איזון כזה שמאפשר לך לחזור לחומר לא מתוך השתעבדות לחומר. בדיוק, זה למהלך האידאות. לכן יש כאלה שאמרו שהרב מאוד דומה לפילוסוף הגרמני הגל, פרידריך הגל, שהגישה שלו, התפיסה שלו הייתה, הוא לא ניכנס לעומק הפילוסופיה שלו, הוא כתב אלפי 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 עמודים, אבל בתמצית הוא אמר הרוח זאתי שמניע את העולם, והרוח נע בצורה דיאלקטית. דיאלקט זה כמו דיאלוג, כמו יש דעה, דעה מתנגדת, ואז נוצרת דעה שמשלבת בין שניהם. סינתזה, כן, תזה, אנטיתזה, סינתזה, זה הדיאלקטיקה של הגל. אז אמרו הרב במהלך האידאות מאוד מאוד דומה לפילוסופיה של הגל, אבל באמת הרב לא שאב את הפרדיגמה שלו מהגל, שאב אותה מעומק תורת הסוד. יכול להיות שזה דומה להגל, אבל ודאי שהרב לא לקח את זה מהגל. אולי זה דומה לטרמינולוגיה שלו, אבל הרב שאב את זה מתורת הסוד. אבל כן, זה המהלך. מהלך האידאות זה שהאומה נוצרת בהרמוניה של חומר ורוח. כתוצאה מהעולם הזה יש כל מיני איזונים שמופרים בין החומר לרוח. על מנת לתקן את זה יש ניתוק כביכול בין חומר לרוח. אף פעם תזכרו, הניתוק הוא לא ניתוק מוחלט. תמיד ברוח יש חומר ותמיד בחומר יש רוח. כלומר, אצל עם ישראל אף פעם הלאומיות לא מנותקת מדתיות, והדתיות אף פעם לא מנותקת מלאומיות. ומי שמגיע למצב של ניתוק, שהדתיות לא שייכת ללאומיות, משמע שהוא התנתק מעם ישראל במידה מסוימת, התנתק מרוח האומה. מי שמדבר על רוחניות שמנותקת מלאומיות, משהו אצלו התעוות, משהו מזייף שם, זה לא קשור.
לאומיות וחומריות זה
אותו
דבר?
מה?
לאומיות וחומריות
זה אותו דבר? לאומיות זה הופעה מסוימת של חומריות, בגלל שזה, בעולם הזה זה מופיע בצורה לאומית. אז זה ביטוי לממד חומרי, זה לא חומרי במובן המטריאליסטי, זה במובן המציאותי. המציאות יש בה לאום. אז זה כמו אבא ואמא. האמא זה הצד הלאומי. האבא זה כאילו הצד הרוחני. נכון? האמא זה מה שיולד את הילד. נכון? האבא כאילו זה משהו מרוחק. אתה לא יכול לדעת שהילד יצא מהאבא הזה. נכון? זה כאילו סוד כזה. אתה לא יכול לדעת. אולי תעשה בדיקה גנטית, אתה תקלה שזה האבא. אבל האמא, ראית, זה יצא מהגוף שלה. מה זה אומר? שהאמא היא ההופעה המציאותית של העולם הזה. האבא הוא כאילו משהו קצת מופשט. הוא לא מחובר למציאות הממשית. גם מה שקורה לילד, הילד מתהווה לעובר בתוך הגוף של האמא. האבא מה הוא נותן? משהו מופשט לגמרי. לא יכול לראות מזה כלום, איזה נוזל, איזה משהו כזה אמורפי לגמרי. האמא הופך את זה לממשי. אז מהלך האידאות בתוך הבית הוא האבא והאמא. האבא כמשהו שמייצג את הרוחני המופשט, והאמא המייצג את הרוחניות הממשית.
האמא זה הידעה הלאומית?
בדיוק. לאומית, מסתתר בתוך המילה לאומית. מה?
לאום,
אמא. אמא. אז הצד הלאומי, זה לא סתם, אצל עם ישראל, מאיפה נקבע אם אתה יהודי או לא?
באמא.
מה שאומר שהלאומיות אצלנו לא מנותקת ממה? מהצד הרוחני. כן. הרוחניות אצלנו זה לא דת. אצל הדתות, מה קובע את זה שאתה חלק מהדת? אם אתה החלטת. והחלטה, מה זה אומר? החלטה זה אומר שזה סוג של משהו רוחני. בחרתי במשהו רוחני. מה החיסרון במשהו רוחני? שהכל נובע מהבחירה שלך. בחרת, אתה בפנים, התנתקת, אתה בחוץ. אבל אם משהו נובע מהגוף שלך, מהחיוניות שלך, אז גם אם אתה החלטת לעזוב את זה, זה לא עוזב אותך. הייתה שאלה? רצית לשאול?
כן, כשנמצאים בגלות, אז יש יותר רוח מאשר חומר.
פשיטה.
למה לתת פשיטה?
יש פחות רוחניות שמחוברת לחומר, אבל יש יותר רוחניות. למה? בגלל שאין לך חומר שלך. מתי שיש לך ארץ, אז יש לך את המדינה שלך, את הצבא שלך, את הבתים שלך, אבל מתי שאתה נמצא בגלות, שום דבר הוא לא שלך. אתה מכיר את הסיפור המפורסם על החפץ חיים, שראו שהבית שלו כזה מסכן, בלי רעיתים, שאלו אותו... איפה הבית, איפה הרעיתים שלך, איפה הספה שלך, הכיסאות שלך, אז מה הוא אמר? אמר, אני פה אורח. אז קיצרתי קצת הסיפור, הוא שאל אותו איפה שלך, איפה הרעיתים שלך, איפה זה שלך, איפה זה שלך, אבל הוא אומר, אני עורך פה, אז הוא אומר, גם אני עורך פה. עכשיו, זו תפיסה שאני פעם נורא אהבתי את הסיפור הזה, אבל אחר כך לא אהבתי את הסיפור הזה, כי זה סיפור שמאוד מתאים לאווירת גלות. כי זה אומר שאין לך שום דבר, כל העולם הזה זה הכל שקר.
בגלות אין מקום
לקרקעות. נכון, זאת אומרת, מה קרה לעם ישראל בגלות כל פעם שנהיה קצת טוב? תור הזהב, גרמניה. מה? הרגו אותנו, גירשו אותנו, אבל למה גירשו אותנו? אפשר להגיד בגלל שראו אותנו מצליחים. אבל בעומק זה בגלל שלגלות היה תפקיד, ומי ששוכח את התפקיד של הגלות, מזכירים לו אותו. עכשיו אתה יכול לשאול, אז למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה שיהיה תור הזהב? אולי הוא רוצה שאנחנו נישאר פה? לא, הוא רוצה להזכיר לעם ישראל שהמצב של הגלות הוא לא האידיאל, שהמצב השלם הוא שיהיה לך רווחה חומרית. מזכיר לך את זה על ידי הסביבה, אבל אל תשכח, תחליט הוא לא שאתה פה תקבל את הרווחה החומרית, שאתה תממש את הרווחה החומרית שם. הברבנל, דון יצחק הברבנל, פרשן המקרא, חי גם בתקופה הזו על הרצף של גירוש ספרד, ובאמת הוא התחיל לתכנן בעצמו את הממלכה. הוא היה שר בממלכה בספרד, והוא התחיל ללמוד איך שלטון נראה. הוא התחיל לשאוף, הוא כתב בספרים שלו איך צריך לבנות ממלכה. זאת אומרת, על ידי אנשים כמו אברבנל יכל לאט לאט להיבנות מדינה, יכלו לאט לאט לבנות מדינה. למה? כי אם אתה מביא יהודים שאין להם מושג איך לבנות שלטון, עכשיו לך תבנה את המדינה, כמו שאומרים. זה לא סתם שהרצל, דווקא הרצל הוא זה שחזה את מדינת היהודים. הוא היה עיתונאי, הוא הסתובב בעולם, הוא ידע איך דיבר עם מדינאים. אתה תיקח רב עכשיו, תגיד לו, תשמע, תלך תבנה מדינה. מאיפה הוא יבנה מדינה? צריך לדעת איך מדינה נראית. מדינה צריכה לראות כמו מדינה, לא כמו בית כנסת.
גם היום יש את המאבק הזה, כאילו זה לא מאבק שנגמר
בגלות. ברור.
המאבק בין דת ללאום זה מאבק
שאנחנו פוגשים. נכון, והמהלך הזה של האידאות הוא נמשך בתוך האומה גם פה, בין אנשים שרוצים. זה יותר עמוק מזה, זה לא רק בין חומר לרוח.
אבל לכאורה הייתי אומר, כי נגמר הגלות, אז אמור להגיע הבנה למה זה לאום ומה זה דת.
אתה רואה בתנך שתקופת השופטים, כמה זמן היא נמשכה? הכיבוש והשופטים, 300 שנה. 300, כמעט 400 שנה. כמעט 400 שנה. למה? כבר זהו, עם ישראל הגיע לארץ, עם יהושע בן נון. לא עם חילונים. למה אי אפשר לבנות עכשיו מקדש? למה בהתחלה משכן פה ומשכן שם, ועוברים מפה ומפה ומפה, ורק אז מקדש אצל דוד? למה? כי זה לא פשוט בכלל לעבור מתפיסה שמפרידה בין חומר לרוח לתפיסה שמאחדת ביניהם. אתה יכול כאילו ליצור כל מיני אחדויות, אבל זה לא עובד. זה לוקח זמן. כמו שלבן אדם לוקח זמן להתבגר, להזן את עצמו עם הרצונות שלו, הרצונות סותרים. קל וחומר בן בנו של כל שכן, כמו שאומרים, שיקח זמן לאומה לעשות את זה. בסדר? טוב. אז כל זה על הגלות. אנחנו נמשיך את זה. עכשיו הרב בסוף קופחת אצלכם, תחילת קופתת, כותב על המצב עכשיו. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה, מתגלים בה רק בהופעתה מלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. בואו נחזור טיפה למילים ונסביר טיפה מה החוויה אתם מרגישים אותה במילים שהרב כתב. כמה כואבת נמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית? איפה זה? מתי? בגלות. שכל רוממותה ואורה, מהי רוממותה ואורה של האידאה הלאומית? החיבור לאלוקות. תפארתה וגבורתה, אורה. תמיד הרב משתמש במושג אור. למה אמרנו שזה אור? בגלל שהאידאה הלאומית מהי? היא חשוכה בטבעה. היא מתעסקת בעולם הזה. העולם הזה כשלעצמו הוא חשוך. אבל מתי שאתה מאיר אותו, יש משמעות לחיים. מה זה אור? אור זה שבן אדם מרגיש שיש טעם לחייו, יש משמעות לחיים שלו. אז כאילו זה במטאפורה אור. מה זה אור? אור זה בהירות, שאתה יודע למה. יש לך משמעות לחיים. מה זה חושך? שאתה עובד. אני עובד. למה אתה עובד? צריך כסף. למה צריך כסף? בשביל לסגור את החודש. למה צריך לסגור את החודש? בשביל שיהיה אוכל לידיו. זה בלי משמעות, אין משמעות שם. יש לעבוד כי צריך לעבוד. עכשיו, זה מאוד טוב שיש אנשים כאלה, כי אם כולם היו צריכים לחשוב כל הזמן מה המשמעות לחיים והיו מפסיקים לעבוד אם אין להם משמעות לחיים, אז לא היו אנשים שעובדים בעולם. צריך אנשים שעובדים, כי עובדים בלי הרבה סיפורים. אבל כשאומה שלמה מאבדת את המשמעות של החיים שלה, זה נהיה חושך. תסתכלו על עצמכם, לא צריך להסתכל הרבה. מתי שבן אדם מרגיש שהוא לא יודע מה הוא עושה משהו, הוא נהיה בחושך. חושך תודעתי. זה יכול להיות חושך תודעתי של קיום מצוות. בן אדם אומר, למה אני עושה את כל הדבר הזה? עכשיו, התשובה היא לא תשובה מפה. בן אדם אומר, יופי, זה בשביל לעשות את רצון השם. אם אדם לא מרגיש בלב שלו את התשובה, זה לא יעזור. הוא ירגיש בחושך. הראש שלו באור והלב שלו בחושך. זה יכול להיות אותו דבר לגבי קיום, ללימוד תורה. למה אני לומד תורה כל היום? למה אני צריך ללמוד תורה בכלל? מה המצפה הזאת? מה המשמעות של זה? למה זה מועיל? מה זה עושה? מה זה? מה השאלה הזאת? השאלה הזאת היא נובעת מחושך. עכשיו זה לא בושה להרגיש שיש חושך, אבל את החושך צריך להאיר. איך אתה מאיר אותו? כל אחד ימצא את הדרך שלו להאיר לעצמו את החושך, אבל זה חושך. אדם יכול להרגיש חושך במיליון דברים. יכול להרגיש חושך ביחסים שלו עם אנשים, יכול להרגיש חושך בחיבור שלו למיליון, לעבודה שלו, לכל מיני דברים. כל זה אותו דבר, אותו סיפור. חושך ואור. חושך זה לא יודע למה, ואור זה אני יודע למה, אני מחובר לזה, אני אוהב את זה. זה מה שכתוב, כל רוממותה ואורה תפארתה וגבורתה. תפארת זה גם רמז, הרב רומז לידי האלוהית שנקרא תפארת. גבורתה זה העוצמה, העוצמה שנובעת מהחיבור לרוחניות. מתגלים בה באידאה הלאומית רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה. מה הכוונה האידאה האלוהית בכל שכלוליה? מה זה אידאה אלוהית בלי שכלוליה? מה? לא, לא, אני אומר אידאה אלוהית בלי שכלולים. מה זה אומר? מצומצמת. מה זה אומר? דתית. זה כמו בן אדם שאתה תשאל אותו רב אחד, אתה תבוא לשאול אותו, הרב, מה אתה חושב על אומנות? הוא אומר לך, מה זה אומנות? יש תירה, אין אומנות. תשאל אותו, מה עם מוזיקה? מה אתה חושב? יודך, לא יודע, צריך ללמוד תורה. יודו, מה אתה חושב על טיולים? לא יודע, צריך ללמוד תורה. זה דוגמה לזה שהרוחניות בעצם לא קשורה לשום דבר שהוא לא קשור רק נטו למימד, לידיה, לצד הדתי של קיום תורה ומצוות. עכשיו זה מאוד חשוב, כי זה עוזר לבן אדם להתרחק מכל תחום אחר שלא קשור לאלוקות. כי אם הטיולים גורמים לבן אדם להתנתק מהשם, אז שלא יעשה טיולים. אבל אם זה מחבר אותו לאלוקים, אז יש מקום לדבר הזה. זאת אומרת, יש חשיבות לאנשים בעולם שיתעסקו רק ברוחניות, אבל הם חייבים להבין שהם לא כל הסיפור. ואם הם חושבים שזה כל הסיפור, זה הגלות. מה זה גלות? כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה זה ביטול תורה? לומדים המון תורה. אלא מה? אין תורה, כן, התורה לא מופיעה. כן, נכון, זה נבואת איכה שאנחנו בעזרת השם שיתבטל, אבל מה שאנחנו קוראים בתשעה באב, הנביא אומר, כשהוא מדבר על נפלה משמיים ארץ תפארת ישראל, פסוק שהרב הזכיר אותו גם למהלך הידיעות בפרק הקודם, הוא אומר, מה? בתחילת הפרק, נכון? מה זה? כן, הנה, נכון? בתחילת פרק ד' הוא אומר, גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ, מלכי הבגויים אין תורה. מה זה אין תורה? על זה חזר אומרים, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה הכוונה? התורה לא מופיעה בשלמות. התורה מופיעה בצורה מצומצמת, רק בתחומים מסוימים. כל זה חלק מהתמונה שהרב רוצה שנרגיש מה זה כשהאידאה האלוהית לא מופיעה, לא מהירה. אתם יודעים מה? אם נשתמש במשל של האור, אפשר להמשיך עם הכיוון של האור, זה כמו תדמיינו פנס. אתם חדר חשוך לגמרי, עלתה, לא רואים כלום. ואז יש פנס, אלומת אור שמהירה לכיוון אחד. ואז אתה מחפש עוד מקומות מוארים, אתה לא רואה כלום. כל חושך חוץ מאלומת אור אחת שנופלת על כיוון אחד. זה בדיוק המצב של הגלות. כל השאר בחושך, חוץ מדבר אחד שהוא הסמן, הוא הכיוון. מה זה גורם לך? זה גורם לך בעצם כל דבר שאתה מתעסק או שלא קשור לאן שהפנס מכוון, מה זה גורם לך? קודם כל להירתה, או שאתה מתנתק מאלוקים. אם אתה בוחר להתעסק במשהו אחר, כנראה שאתה כבר לא מחובר לאלוקים. זה מה שקרה להמון משכילים, נכון? המשכילים, למה הם עזבו את הישיבה, עזבו את הדת? כי הם התעסקו בדברים שכל העולם הדתי אמר להם שזה לא קשור בכלל לאלוקים. ואז הרב קוק הגיע, התחיל להסביר שמה שאתם חושבים שזה לא מחובר לאלוקים, זה מחובר לאלוקים, מחובר לתורה, זה חלק מהתורה. ככה הוא רוצה להחזיר את הנשמות העובדות האלה לעולם שלנו, לעולם של התורה.
יש גם צדדים שהם לא חיבור של חומר רוח בלבד. אני לא יודע אם זה גמרא, אבל יש ביטויים לזה שיעבדו בשבילנו וכדומה.
כן, זה בגמרא מופיע. אז מה אתה רוצה לומר בזה?
שאני לא אגע כל כך בחומר, זאת הרמה שאני מגיע בחומר.
יש מקום לדון בזה, יש מקום לדון במה שאתה אומר, אבל זה לא משנה. זה אומר שגם אם ראו זרים צונכם, זה אומר שמישהו יעשה את העבודה. זה אומר שצריך שתהיה עבודה.
כן, אבל אני הבנתי שצריך שדווקא עם ישראל, שום יש לו את הסגולה הנבואית שקשה ארץ ושמיים, דווקא הוא צריך.
זה לא בהכרח אומר, זה שאלה, קודם כל, זה שאלה טובה מה שאתה שואל. לדעת רשבי, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, רבים כרשבי לא עלתה בידם. קודם כל, הוקים את האחת שאני יכול להעלות, שרשבי מדבר אולי על שלב שבו האומה כבר התבססה. ואז, אחרי שהכל מבוסס, כמו שאנחנו רואים היום, רוב האנשים כבר לא עובדים בעבודות קשות. אבל ממשיכים לעבוד בעבודות שמעמידות את הכלכלה של המדינה. אז יש שם הרבה יותר יכולת לאנשים ללמוד. אתה מבין? זאת אומרת, החיבור לחומר צריך אותו. אבל אם החיבור לחומר גורם לך למה שאדם הראשון התקלל בזיעת אפיך תאכל לחם, זה בעיה. זה אומר שבמצב המתוקן, גם כשאתה מתעסק בחומר, הוא לא גורם לך לזיעה. ואנחנו רואים לאט לאט שיוצאים מהכללה הזאת של הזיעה, זיעת אפיך תאכל לחם. יכול להיות שלעתיד לבוא באמת מה זה ראו זרים צונכם? זה אומר שהמימד החומרי יוכל להתממש גם אם לא על ידיכם, אבל הוא יקרא על שמכם. כן. אבל זה שאלה טובה, זאת אומרת איך ליישב את הדעה הזאת. פשטות, אבל אתה יודע, במצב שלם, במצב תוקן, מדינה צריכה להתנהל כמו מדינה. צריך שמישהו יהיה אחראי על התברואה, מישהו יפנה אשפה, צריך שמישהו יבנה בתים. היום אנחנו בבעיה שיהודים לא רוצים לבנות.
אבל בפרקטיקה, אתה מדבר את זה, אני אומר שיש גם תפיסות עולם כאלה שאמרו, טוב,
הרמב״ם, ככה הרמב״ם מציין. לא מתאבו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמה. ועל זה הוא אומר, תמלא הארץ, דעה את השם כמה עליהם יחסים. כך הוא מסיים את היד החזקה. אז הרמב״ם בעצמו.
מצאתי מקדות של העולם. שכל המציאות החומרית היא מתעלה ככה שאפשר, יש מוציא גלוסקאות למילה.
נכון. אתה אומר שכאילו יש גם שלבים בתוך העולם הרוחני, יש התעלות לאינסוף. זאת אומרת, גם אחרי שיהיה לנו ממלכה והכל, זה לא הסוף סיפור. ואז כאילו כל אחד תחת גפנו ותחת עינתו, ובסבבה ובסטלה. אז כאילו לא, השלב הבא זה התעלות רוחנית יותר גבוהה. הרוחניות והחומריות יהיו יותר דקים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה זה יהיה בדיוק. וכמו שיספרו לך, נכון, תמיד אנשים מדמיינים לעצמם את העולם הבא, אומרים, וואי, זה שעמור. כל הזמן יושבים, לא יודע, נהנים זיו השכינה, מה? כמו שאתה תספר לתיכוניסט, תשמע, המשיח יבוא וכולם יהיו פנויים ללמוד תורה. אז הוא אומר לעצמו, אבל... מה? כן, נעשה סנטינג, לא יודע, יהיה משחקים של מקבי, כל מיני, לא יודע, נוכל לראות תוכניות. עכשיו, אני לא אומר את זה בזלזול. באמת, כשאתה נמצא לגמרי בתוך תפיסת עולם בקונספציה, קשה לך לחשוב על משהו אחר. אין לי מושג מה יהיה כשיהיה הכל, לא יודע, שיהיה עולם רוחני כזה. כמו שאני חושב שאם היו מספרים לאנשים לפני 100 שנה שיהיו מכוניות ותוכל להגיע בטיל ממקום אחד למקום אחר, אז מה עושים בכל הזמן הזה שהתפנה? מה? נכון, נכון, נכון. על מה הוא אומר את זה?
על הכבוד.
נכון.
רגע, מה היה רע להם שם שהם היו צריכים, מה, הם כבר עוזרים? הם לא איזה אנשים אחרים, הם ממש כולם אנשים לא טוב להם.
כן, זה נכון. כל הסיפור הזה. בוא נמשיך עוד קצת. אז הוא אומר ככה, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה. שבתה, מה הכוונה שבתה?
הפסיקה.
היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית.
רגע, איזה הלאומית שבתה?
כן. הוא אומר כאן ככה, מתגלים ברק והופעתה מלאה של הידי האלוהית בקרבה בכל שכלויה. והנה היא, הידי האלוהית, שבתה, הוא דיבר עכשיו על האלוהית האחרונה, מלאה של הידיעה האלוהית בקרבה, כל שכלוליה, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי, לא, סליחה, נכון, כאן הוא מדבר על הידיעה הלאומית, סליחה, הנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, נכון, בזויה ונמאסה, מה הכוונה היא משפלות עבדותית? בגלל שהידיעה הלאומית השתעבדה, לדעות אחרות, זאת אומרת התנתקה ממקור חייה שזה הידיעה האלוהית, אז זה עבדות בזויה ונמאסה מאפס נשמת חיים. נשמת חיים שמי זאת? הידיעה האלוהית, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. כל זה ביטוי לקריסה שהביאה לגלות. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם. זאת אומרת, עם זה ישות אורגנית שחיה ביחד במטרה משותפת, באידיאל משותף. מה קורה מתי שהאידיאל מתפרק? כבר לא כולם שואפים לאותו דבר, נהיה יחידים פזורים, מלא 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 יחידים. זה כמו שאתה לוקח קבוצה של חבר'ה ואתה נותן להם איזה אידיאל, איזה שאיפה משותפת, קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל, חבר'ה, יש לנו עכשיו את המשימה הזאת, כולנו ביחד קבוצה. אז כולם מרגישים, מגויסים למשימה. מתי שכל אחד כבר לא מעניין אותו בכלל, לא לנצח ולא כלום, ולא מחוברים לאידיאל, לא מחוברים לחזון של הקבוצה, אז מה כל אחד מעניין אותו? כל אחד במה שהוא רוצה. אחד מעניין אותו הכסף, אחד מעניין אותו הכבוד, אחד מעניין אותו הפרסום, כל אחד ממה שמעניין אותו, אבל כבר לא מעניין אותם ביחד. אין להם איזה אידאל משותף, חזון משותף. מה קורה כשאין חזון משותף לקבוצה? כבר לא עובדים ביחד, הם לא מצליחים לעבוד ביחד, עדיף כבר לפרק אותם, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אתם מבינים איזה דבר מדהים, זה פרשנות מדהימה, כי זה מסביר מאיפה התחיל התחילה הגישה הזאת של שכר, לעבוד את השם לשכר. למה צריך שכר? כי זה מה שקרה מבחינה רוחנית לאנשים שנפלו לתוך העולם החומרי. מה שעניין אותם זה רק מה הם מקבלים מזה, מה ההנאה שיש להם מזה. אז איך אתה מתקן את זה? אתה נותן להם שכר רוחני, אתה מתחיל לשאוף לשכר רוחני. אבל מתי שטוב לך בתוך הקבוצה, אתה לא מחפש שכר בכלל, לא מעניין אותך השכר. מה השכר? שאתה חי בעולם הזה טוב. כן, זה לא, בעולם הזה יש שאלה, למה אין בתורה שכר רוחני? לא כתוב עולם הבא בעולם הזה. אם המשרד מתנהג טוב, מה יש להם?
יש
מוכל, יש שפע, נכון? מה השפע נותן לך? לחיות טוב, לחיות טוב, זהו, זה מה שזה נותן לך. זאת אומרת, במצב השלם האומה לא מחפשת איזה שכר פרטי של בן אדם. מה, אבל מה אני מרוויח מזה? מה אתה מרוויח מזה? זה כולם ביחד, טוב להם פה בארץ. זה כמו, זה קצת כמו שקבוצה מסוימת שואלת, טוב, מה, אז השחקן אומר, מה אני מרוויח מזה? זאת אומרת, אתה מנצח, ככה מנצחים. זה לחיות עם ניצחון, אתה מנצח, באמת. אבל מתי שהוא אומר, לא מעניין אותי הניצחון, תאמין, לא מעניין אותי שיהיה, אז מה, טוב, יאללה, אתה תקבל ככה הרבה כסף. אז הוא אומר, טוב, זה כבר, אתה מדבר, עכשיו אתה מדבר. מה? לא, לא שמעתי אף פעם שאנטיגנוס זה אנטיגנוסטיקה, כי אגנוסטיקנים זה לא, זה לא תפיסת עולם שהיא, מה, זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהתנגדו למושג עולם הבא? לעולם, מה? מושג השכר.
הוא אומר, אל תהיו כבדים,
מעניין, לא יודע, לא שמעתי אף פעם שהסיבה שקוראו לו אנטיגנוס זה בגלל זה. יכול להיות.
בסוף זה לא את זה.
מה? כן. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם, והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. זה ממש מתאים לתקופת ימי בין המיצרים ללמוד את הדברים האלה. כי הרב מתאר פה מה קרה לאט לאט כל התקופה של שלהי ימי הבית. הרב מתאר פה, יכול להיות, בפשטות הוא מתאר פה גם את בית ראשון. אנחנו חיים את בית שני, שנאת חינם וכל מה שזה עולים. אבל זה אותו רעיון. מה זה אומר? היחידים הפזורים חדלו לחיות חיי עם, חיים הלאומיים. מה נותן לך חיים לאומיים? עוצמה. אתה חלק ממשהו גדול, אתה חלק מעם, עם חזק, עם שאתה גאה בו, חלק ממשפחה גדולה. זה אומר, חדלו. נשכחו כמת מלב. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, מי שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית. ממש עוד דקה. עוד פעם, ורק תמציתן של ההרגשות האלה, איזה תמצית של איזה הרגשות? כן. הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר, של האידאה הלאומית שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית עם האורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה במקדש מעט. עכשיו הרב מסביר בעצם למה הוא התכוון, למה הוא רמז, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה. זאת אומרת, איפה נשאר לנו התמצית של חיים של עם? בבית כנסת במקום עם. מה?
גבאי הוא האידאה
הלאומית. בדיוק, כל על גביים.
מה זה תמציתן של הרגשות האלה?
מה?
מה אנחנו תמציתן של הרגשות האלה?
היו הרגשות לאומיות, נכון? עם, שלם, עוצמה, ביחד, כן, כל זה. איפה עכשיו זה קיים? בקהילה. יש בית כנסת, הרב של בית כנסת הוא הכהן, הגביים של בית כנסת הוא האידאה הלאומית, הוא המארגן של הקהילה, של הקידוש, של האוכל, של זה. אבל הכל סביב בית כנסת, שקריאה בתורה. עכשיו, לא לזלזל בזה. זה מה שהחזיק את האומה. יותר ממה שעם ישראל שמר את השבת, השבת שמרה על עם ישראל. יותר ממה שעם ישראל שמר על חיי קהילה, קהילה שמרה על עם ישראל.
נחסם בישורים בישוב שלי נחמדה שהייתה הרבה התנגדות של הרב שהיה ישוב שקם מניינים מפוצלים
כנראה, כן
אף על פי שרואים שבעיר למשל הקהילתיות היא סביב הבית כנסת לעומת ביישובים יש גם קהילתיות מעבר לבית כנסת
זה הוכחה בדיוק של הדבר הזה נכון, אני חושב שבאמת ביישובים זה נהיה יותר חזק שיש הרבה קהילות, למה? בגלל שאומרים, אנחנו לא מאבדים את הצביון הקהילתי שלנו, גם אם יהיו הרבה מניינים. נכון, כמו שהערת. נכון? נכון. אז עוד טיפה, רק לסיים את המשפט הזה. נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט, הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסייטן ולקבל השפעתן. בגאון מצד העבר, זאת אומרת, כל הרגשות של הגאון, של העוצמה שהיו לעם ישראל, ובניחומים לעתיד בציפייה לישוע. זאת אומרת, בשאיפה שיהיה עוד טוב, שעוד נחזור לחיות חיי עם. לעת ינחם השם את עמו, וגאל את יעקב, והשיבו אל נבאו. זאת אומרת, כל עוצמתה של הקהילה היהודית בגלות, השטייטל, מה שמכונה, ממה היא שאבה את עוצמתה? מהעבר, ממה שהיינו פעם, וממה שבעזרת השם נהיה בעתיד. אז הקיום היה סוג של קיום בסטנדביי, בהמתנה. עדיין לא הגענו למה שהיה. אנחנו עדיין זוכרים את העבר המפואר, ויודעים שבעתיד יהיה טוב, אבל עכשיו אנחנו איפשהו באמצע. לא פה ולא שם.
אני שמעתי מה הרבה חיית שדברתי יותר כמו, אז זה שכאילו גאולה זה בעצם היכולת להיות בהווה. כאילו, אז אולי...
למה? עכשיו תסביר למה. למה זה גאולה זה להיות
בהווה? אתה לא חי את העבר, אתה חי בהווה את מה שצריך.
זאת אומרת, גאולה זה מצב שבו אתה לא כל הזמן חושב, וואי, איזה גדול הייתי פעם. או איזה גדול אני אהיה בעתיד, אלא אתה חי כל רגע, הזרימה של העבר זורמת להווה, והזרימה של העתיד זורמת להווה, אז אתה חי בעוצמה בהווה. כי אתה לא כל הזמן אומר, וואי, עכשיו אני בבסה, אבל בעתיד יהיה טוב. או איזה בסה עכשיו, אבל פעם היה טוב. ואז בעצם מי מפסיד מזה? ההווה חי חלש. אבל גאולה זה הזמן שבו אתה אומר, אני חי עכשיו. שהעבר שלי והעתיד שלי הם בעצם כל הזמן זורמים לתוך החיים שלי של ההווה והם נותנים לי כוח אז זה אבל שוב זה נכון כשבן אדם בריא אבל כשהאדם שוכב במיטה חולה ויכול להניח תפילין ככה בקושי והוא נמצא רק במיטה כל הזמן אז מה הוא חושב כל הזמן? שפעם היה טוב לפני שהייתי חולה ועוד יהיה טוב כשאני אצא מהמיטה אבל עכשיו אני סובל. מה? כן. טוב. חזק וברוך. תודה רבה.
מה זה הגניסטים? מה הם אמרו?